כל חי תמיד איתי, כל חי.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר. ערב טוב, מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר, בעוד תוכנית של עצות מהחיים. לג בעומר, זה תוכנית ראשונה אחרי לג בעומר, לא? אז אפשר גם להשמיע מוזיקה, ואנחנו נשמיע. יש לנו סיפור מדהים היום, ואפילו נמצא אצלנו אורח, שבינתיים אנחנו לא נחשוף את שמו, אבל בהמשך נתוודע אליו. ואני רוצה ככה להתחיל את התוכנית בכמה מילים לפני הסיפור שאני ממש התכוננתי עליו הרבה. אנחנו אחרי לג בעומר, היה לנו את הזמן הזה של בן אדם לחברו, זמן לחשוב. וכשאני חושב, אתמול הושבעה הממשלה, ואם אני רוצה לסכם את כל מה שקרה לנו כאן, בסוף, בסוף, קרו שני דברים. קודם כל, נמנעה איזה סוג של מלחמת אחים קטנה, שהתמשכה פה במשך שנה, שנאה גדולה. לא שהשנאה תיעלם, אבל לפחות היא מתמוססת טיפה. האנשים השונאים נמצאים במקום שלהם, וזה לא בממשלה. אבל מי שניצל, לא להרבה זמן, אני כבר אומר לכם, זה לדעתי שנה תחזיק הממשלה הזו. מי שניצל זה החינוך החרדי, שהיה בסכנה. הכל היה בסכנה, השבת הייתה בסכנה, החינוך היה בסכנה. כל מה שבנינו כאן היה בסכנה. ואני לא אומר שהסכנה נעלמה, אבל היא נדחתה. למען מרן הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, שהייתי מאוד מקורב עליו, אמר לי כבר עוד בחוק טל, הוא אומר לי, אנחנו בסך הכל דוחים. דוחים, רוצים לפגוע בנו, אנחנו בענווה, בשקט, בראש, לא בראש מורם, לא בגאווה. מנסים, כמו שבגלות, לדחות ולהמשיך את האפשרות שאנשים ילמדו תורה, הילדים שלנו יוכלו לשבת בישיבות ולעשות את מה שיהודים חרדים וכל היהודים רוצים לעשות, לעסוק בתורה. אנחנו רואות אותו לפני חג השבועות, ואנחנו ממש לפני ראש חודש סיוון, ואנחנו נשמיע את התפילה שבשבילה הכל, הכל, תאמינו לי, לא פרנסה ולא ימין ולא שמאל, רק התורה, זה מה שמעניין אותנו, החינוך ותפילת השלה הקדוש, עוד מעט נאמר אותה. אני כבר אומר לכם שביום חמישי יש שידור מיוחד שאני אשתתף בו, של קופת העיר, עם רב חיים קניבסקי, אבל זה לא מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו נשמיע שיר על השלה הקדוש, לא נשמע את כולו, ומיד אחר כך הסיפור שלנו.
תחי נוסי ובחי נבוי אליך
אוקיי, אנחנו ניכנס עכשיו לפרסומות, ולאחר מכן הסיפור שלנו, האורח שלנו כבר כאן.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד
יש לכם שיר מקפיץ, מרגש, שמח או מרקיד? נראה אתכם שרים. כל חי ודוריטוס מחלקים לכם פרסים מדליקים. עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר. שירו לנו את השיר ותוכלו לזכות בפרס מתנת דוריטוס. בנוסף, תגלו איך אפשר לשיר וגם לזכות מדי יום בערכת קריוקי מקצועית למרפסת. זמן אוויר עם מנחם דוקר. כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
איזה חום, אה? עד שאני אסיים את הפרסומת, בבית יהיה נעים וקריר.
מזגן אלקטרה, עוצמתי יותר, חסכוני יותר, שקט יותר. אלקטרה מנצח.
בת מלך, כשהכל סגור, אצלנו פתוח. סיוע לנשים במצוקה. הייעוץ ניתן על ידי מטפלות מנוסות ועורכות דין לענייני משפחה. בת מלך, את לא לבד. 1-800-292-333.
שלום, אני אחיה בן 13 מירושלים. האבא שלי ממשפחת מגדלור מאמין שאני מאוד מוכשר. אני מקבל אין סוף חוגים, העשרה לימודית וקידום, רכיבה, אולפן, אומנות, מחשבים וספורט. לרגע לא משעמם פה. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרבו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדלור, 072-213-2777.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית לתת זה לקבל, מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031, זכותו תגן עלינו אמן. מבצע יציאה מהקורונה, קורס המרצים של המומחה הרב צבי רפפורט, ועכשיו בחצי מחיר, רק 1,400 שקלים ל-12 הנרשמים הראשונים. 054-852-6622. הפעם אל תחמיצו, ירשמו לקורס המרצים של הרב צבי רפפורט. 054-852-6622.
נתיב פיתוח מובילים 30 שנה,
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
עוד לא התניידתם למסלול הכשר בגולן טלקום? אז איך תקבלו 5,000 דקות ב-16 שקלים ו-90 אגורות לחודש בלבד? כמו ששמעתם, 5,000 דקות ב-16 שקלים ו-90 אגורות לחודש בלבד. התניידו עוד היום בכוכבית 9958 או בנקודות המחירה. ההטבה למתניידים במסלול הכשר ל-6 חודשים. לאחר 6 חודשים, 2,500 דקות.
אמא טובה משקיעה בדור הבא. קולקציית נעלי הקיץ של פפאיה עכשיו בחנויות.
פפאיה, הנעליים של הדור הבא.
חדשות JDN, הכי מעודכן, הכי מעניין, והיחיד שמאושר לגלישה בכל הסינונים.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.
הסיפור שלי מתחיל לפני 49 שנה. גדלתי בבית דתי. ובהגיע הגיל גייסו אותי לצבא, עשיתי טירונות. ולאחר מכן מגיע אליי מישהו ואומר לי, אולי תרצה להיות נהג? אמרתי לו, אני מאוד אשמח להיות בנהג, אבל יש לי בעיה. אומר לי, מה, אתה בשלילה? אמרתי לו, יותר גרוע. הוא מסתכל עליי במבט של מה כבר יכול להיות גרוע משלילה, ואז אמרתי לו, אין לי בכלל רישיון. להפתעתי הוא נשם לרווחה. אין שום בעיה, הוא אומר לי, ממילא, גם אם היה לך רישיון, זה לא היה עוזר לך כאן כלום. אנחנו נלמד אותך נהיגה על חשבון הצבא. לא הבנתי מדוע שרישיון אזרחי לא יועיל בצבא, אבל הסכמתי על המקום. חשבתי לעצמי, גם רישיון, גם על חשבון הצבא, גם לנהוג לאיזה מפקד, הכי טוב לי. למחרת צומנתי לבסיס אחר. התלווה אליי איזה רסר עם שפה מרוחה עד הצבא. אנחנו הולכים באיזה מגרש חנייה ענק בגודל חצי עיר, כאחד שבחיים לא אחז הגה, ולמען האמת גם לא יותר מדי נסע במכוניות, דמיינתי את הרגע בו אחוז בהגה, וגם התחלתי לדמיין באיזו מכונית אני למד נהיגה. אבל אז הוא נעצר ליד המסעית הכי גדולה שראיתי אי פעם בחיי. וואו, אני אומר, זה לא מסעית, זה בניין. מה שתגידו, אומר, אבל אתה הולך להיות הנהג של הבניין הזה. מה? אני אומר לו, אני לא נהגתי אפילו על ריקשה, אין לי רישיון נהיגה על מכונית, איך אתה רוצה שאני אנהג על המפלצת הזו? הוא אומר לי, תשמח שאין לך רישיון, כי אלה שיש להם צריכים לשכוח את מה שלמדו, אתה לפחות לא צריך לשכוח כלום, אז יש לך עדיפות. טיפסתי על המסעית. למען האמת זה ממש שלבון לחנות אותה מסעית, זה היה מוביל טנקים. המסעית הזו היא האבא והאימא של המסעיות. עם משקל של רכב רגיל הוא עד טון, ומשקל מסעית מתחיל מ-4 טון, הרי שמוביל טנקים שוקל בסביבות 29 טון, אורכו כ-22 מטר, הוא יכול לשאת עליו 70 טון, משקלו של טנק מזווד, ועוד נגררת נוספת של 60 טון. אמרתי בניין? התכוונתי לזה. למרות ההלם הראשוני הצלחתי להשתלט על המפלצת, ואפילו הצטיינתי בלימוד נהיגה. מדובר בהרבה יותר מאשר הגה ווינקרים, זו מערכת שלמה של הילוכים וחצי הילוכים וחישובים של משקל מול תנאי דרך. הבעיה של מסעיות ענק מהסוג הזה היא לא הנסיעה, אלא דווקא הבלימה. כי להזיז בניין צריך מנוע, אבל לעצור אותו אחרי שכבר תפס תאוצה, זו כבר מערכת שלמה של פעולות. כאן המנוע עושה את הפעולה ההפוכה. הוא מתאמץ כדי לבלום, ולאו מצטרפים הילוכים, דוושות, ברקס ובוכנות של לחץ אוויר שמפעילים את הבלמים. רפיודות הבלמים מרגילים הם רק בשביל התפאורה, הם לא באמת יכולים לעצור מסעית כזו גם כשהיא בעצירה מוחלטת. בוודאי שהיא לא כשהיא בירידה. אני זוכר שבשלב מסוים שאלנו, מה קורה אם בוכנות לחץ האוויר מתפוצצות בבלימה, בנסיעה, בירידה? מורה הנהיגה הגיש לאחד מאיתנו ספר. מרחוק חשבתי שהוא מביא לו איזה ספר עם הנחיות למקרה חירום, אבל אז החייל אומר, הבאת לי סידור. והמורה אמר, כן, הם מתפוצצים לך בוכנות לחץ האוויר, זה הדבר היחיד שיעזור לך. זה הרגע בו החלטתי שאני לא נוסע בלי סידור במסעית שלי. הפכתי למוביל טנקים, אפילו הצטיינתי בזה באופן מיוחד, אבל לא על זה הסיפור. אני קופץ 10 שנים לשנת 81, בזמן הזה הייתי כבר בן 28, נשוי, אב לשלושה ילדים. בעל חברה למוצרי ניקוי וכמובן נושא מילואים כמוביל טנקים. איזה כשנה לפני מלחמת לבנון, גויסתי לתרגיל גדול בצפון. בשלב מסוים, זומנתי לבסיס בקסטינה כדי להחליף נהג שהגיע מבסיס בדרום להוביל טנק ליריחו. ארזתי את הציוד שלי, תלית ותפילין וכמובן סידור הנהיגה שלי, ויצאתי ליריחו. לצידי ישב בחור שהיה נהג הטנק שאותו הובלתי מאחור. התחלנו בנסיעה מקסטינה. מקסטינה, ועצרתי בירושלים כדי לקנות משהו לאכול בשבילו ובשבילי. ניסיתי קצת לשוחח איתו, הוא היה בן אדם שקט ועדין, דיבר בנימוס, אבל לא פיתח שיחה. ואז הגענו לירידות של יריחו. היום יש כבר כביש חדש שגם הוא תלול באופן מחריד, אבל אז הוא היה ישן, מפותל ומפחיד פי כמה. אני נוסע בזהירות, מפעיל את אמצעי הבלימה. בעצם לא מדובר בנסיעה, את הנסיעה כבר עושה הטבע. כשנוסעים בכביש כזה, אתה רק צריך לבלום, לא לנסוע. כל הכוחות של המנוע, ההילוכים, וכמובן הבלמים, מתמקד בבלימה. ובאמצע הירידה קרה הנורא מכל. ההילוך קפץ, בוכנות לחץ האוויר התפוצצו, הבלמים יצאו מכלל פעולה. אני מבין מיד מה המשמעות של הדבר. אני מסתכל עליו, והוא עליי, ואני אומר לו, תתפוס חזק. אני לוחץ על הבלמים, מנסה לשלב את ההילוך, ויודע שאני פועל פעולות סרק. מדוע? כי לימדו אותי. ואז אני נזכר בעוד דבר שלימדו אותי. וזה לא רשום בשום ספר. אני חושב על הסידור שנמצא על החלון ממש לפניי ואומר, אנא השם הושיע נא. ובשלב זה המסעית הייתה כבכזאת תאוצה שההגה פשוט לא נענה לי. המסעית התקדמה במהירות לעבר התהום, פרצה את גדר הבטיחות שאפה כמו גפרורים. ויותר מ100 טונות של פלדה, המסעית הניגר וכמובן הטנק המפלצתי יחד עם שני אנשים במשקל של, כולל של 130 קילו בלבד, אבל חשובים יותר מהכל, עפו לתאום בגובה של 100 מטר. חושך נפל עליי. התעוררתי בבית חולים אחרי 4 ימים, סביב בני משפחה מודאגים. מסתבר שבזמן המעוף לתאום עבר שם בניסי ניסים קומנד קר צבאי. אחד היושבים אמר, נראה לי שראיתי איזה מטוס מתרסק. הם צחקו עליו כאילו אמר איזה בדיחה טובה, אבל הוא התעקש, אני ראיתי מטוס מתרסק הרגע בוודי, אל תצחקו עליי. הם חזרו חזרה ורצו לשוליים, ואז הם ראו שזה אומנם לא מטוס, אבל די קרוב. מסעית ענק, צבאית וטנק. הם ירדו לוואדי, שוטטו בין שברי המסעית והטנק שפשוט התפרקו לגורמים, ואז הגיעו לתא הנהג, המעוקם והמפורק, וראו אדם אחד, הרוג. אבל האדם הזה ישב ליד הנהג. הנהג לא היה בתא, הוא עף ממנו, יחד עם הסידור, דרך השמשה שהתנפצה, ונותר בחיים. האדם הזה, הייתי אני. נפצעתי בכלל לא קל, כל הצלעות נשברו, זזו המוח וחור בריאה שהיה הכי מסוכן. אבל בסייעתא דשמיא, נשארתי בחיים. מיד שהתעוררתי, שאלתי מה קרה לנהג הטנק. הם אמרו לי, הוא בהדסה עין כרם, החלטתי לברוח לבקר אותו, אבל הצלעות השבורות לא ממש נתנו לי לזוז. כעבור יומיים מגיע שוטר מהמשטרה הצבאית ואומר לי באופן רשמי שמכיוון שמדובר בתאונת דרכים קטלנית, הוא נשלח לחקור. אני אומר לו, מה קטלנית? אומר הבחור שישב לידך נהרג. אמרתי לו, אמרו שהוא מושפז בעין כרם. הוא אומר לי ביובש, לא, הוא נהרג במקום. יכול להיות שלקחו אותו לחדר המתים בהדסה עין כרם. הייתי המום, התחלתי לבכות, אמרתי לו, תעזוב אותי כעת, אני לא רוצה לדבר איתך, תן לי להירגע. הוא הבין והלך, ולא חזר יותר. השתרעתי מהבית חולים, נכנסתי לטיפולים להבריא את החור בריאה. בגלל הצלעות השבורות נאלצתי להיות בבית חצי שנה. התעניינתי מה קורה. אמרו לי, תהיה רגוע, הכל נסגר, בדקנו, הרי אתה לא אשם. ביקשתי לדבר עם ההורים של הבחור, אבל אמרו לי, תעזוב, הם בכעס, הם לא רוצים לדבר. אמרתי, אבל אני לא אשם, אני רוצה לספר להם איזה בחור טוב היה הבן שלהם. בררו וחזרו ואמרו לי, יש אנשים שהדרך שלהם לטפל בכאב זה לכעוס על מי שהם חושבים שגרם לזה. למרות שלא הבנתי, לא שפטתי אותם. במהלך החיים ראיתי שאנשים עם אמונה משלימים, בעיקר במקרים של שוגג כמוני, אבל אנשים בלי אמונה מאוד מתקשים להשלים ומחפשים אשמים. וזה בדיוק מה שהם עשו. היה חשוב להם להציג אותי כאשם. והם גם הצליחו. לאחר שנה אני מקבל זימון לבוא לבית הדין הצבאי ביפו. אני מתקשר ומודיעים לי שהוגש נגדי כתב אישום, וזאת מבלי שכלל נחקרתי. כמו כן, הודיעו לי שימנו לי עורך דין מטעם הצבא, אחד בשם קפלנסקי. הלכתי לאדמור מוויז'ניץ דאז, זכר צדיק וקדוש לברכה. שאלתי אותו את מי לקחת, האם את קפלנסקי, שהוא מטעם הצבא, עורך דין פרטי ויקר בשם לויטן. אמר לי, ממילא הצבא יחליט מה שנראה לו, אז תיקח את קפלנסקי שהוא סנגור שלהם, ולא מישהו מבחוץ שירגיז אותם. הגיע המשפט, האמא של ההרוג הגיעה למשפט נסערת מאוד, וכל הזמן ביקשה מהשופטת שאני אכנס לבית סוהר. היא לא הסבירה מדוע, רק ביקשה שישב בבית סוהר, כי לא יכול להיות שאני חי ובן שלה מת. השופטת הבינה מיד שאני לא אשם. היא שמעה דוחות בוחני התנועה, היא עינה במסמכי הפציעה שלי, והבינה ששילמתי מחיר כבד על התאונה שלא הייתה באשמתי, ואם יש אשמה היא בתחזוקת המסעית, או שאין אשמה כלל. אבל איתן היה לראות שלא היה לה נעים מהאם השקולה שממש בכתה והתחננה שיקבל עונש. אז היא הלכה בדרך ביניים, היא נתנה לי עונש קל של 3 חודשים מאסר על תנאי, שלילת רישיון למשך 2 וקנס 100 לירות. למרות שזה היה ממש לא הוגן, ממש לא הגיע לי עונש, מפני שהייתי נהג טוב. לא עשיתי שום תאונה באשמתי. אני קיבלתי את פסק הדין באהבה, ולו כדי שזה ירגיע את אמו של ההרוג. אבל היא לא הסתפקה בזה. היא רצתה עונש כבד יותר, ופנתה לבית הדין העליון של הצבא. עורך הדין היה מודאג, הוא אמר לי שהוא לא חשב שזה יסתבך ככה, והוא חושש מאוד שהלחץ מצד הורי ההרוג ישפיע על השופטים. הלכתי למרן הסטייפלר, רבי יעקב קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אביו של מרן רבי חיים קניבסקי, בדל לחיים טובים וארוכים. ישבתי אצלו איזה 20 דקות, הוא היה שקוע בלימוד פרשת השבוע. ואז אמרים וראשו ושאל, אתה שומר תורה ומצוות? אתה שומר תורה ומצוות? אמרתי, כן, אני מתפלל 3 פעמים ביום, מניח תפילין, שומר שבת. ואז סיפרתי לו מה קרה. ושרוצים לעשות לי משפט צבאי. ואז הוא אמר, לא יויסיסו בכוונו, לא עשית בכוונה, והמשיך ללמוד. שבוע לפני המשפט הגעתי לעורך הדין. עורך הדין אמר לי, תראה, אתה לא יכול לדעת מה הם יחליטו, יש להם אפשרות לתת לך מאסר בפועל. מה דעתך, אולי נבוא במסע ומתן עם התביעה, נגיע לאיזה הסדר טיעון? הרגשתי רעד של פחד בכל הגוף, אבל לא מיהרתי להסכים. אמרתי לו, תן לי להיוועץ עם רב חשוב. הוא הסתכל עליי כי לא נפלתי מהירח, ואמר, אני מאוד מכבד רבנים, אבל מה הרב החשוב שלך מבין במשפט צבאי? אמרתי לו, כבוד העורך דין, אני אדם דתי, אני הולך לשאול את הרב שלי. הוא הזהיר אותי, תיקח בחשבון שזה שופטים מבית המשפט המחוזי במילואים. הם יכולים להטיל עליך מאסר שנע בין 3 חודשים ל-3 שנים. אתה תיכנס לבית סוהר. שווה לנו אולי להסכים לכמה חודשי מאסר, אולי אפילו שנה, אבל לא להגיע למצב הזה. אני אחזור אליך, אמרתי, והלכתי שוב לסטייפלר. לפני שהלכתי, מישהו שהכרתי מסר לי פתק שם שם, וביקש, תגיד לרב שיברך את הבן שלי. היה איתו רבנו רב חיים קניבסקי, מסרתי לו את הפתק והוא אמר, זה לא אתה כתבת, מי שכתב את זה לא שומר שבת. אמרתי לו, נכון, זה מישהו שאני מכיר שרוצה ברכה. הוא אומר לי, תגיד לו שישמור שבת. ואז סיפרתי להם שרוצים להכניס אותי לבית הסוהר. הסטייפלר אמר בקצרה, אל דאוגו, לא יהיה שום שינוי. אלה המילים שאמר. התקשרתי לעורך הדין ואמרתי שאני לא מסכים לשום הסכם שיחמיר את פסק הדין. הוא אמר לי שהוא לא מסכים איתי ושאולי אני לא מכיר את המטריה, אבל הוא מכבד את דעתי. אבל במקביל הוא הגיש בקשה לביטול העונש שנתנה השופטת. יום המשפט הגיע. אני נפגש במסדרון עם עורך הדין והוא אומר לי, הבאת ציוד? אני אומר לו, איזה ציוד? הוא אומר לי, יש סיכויים שיקחו אותך מכאן לכלא. למה לא הבאת ליתר ביטחון תיק, פיג'אמה, משחת שיניים ובגדים להחלפה? אמרתי לו, אל תדאג, אני לא הולך לכלא. הוא אומר לי, מאיפה הביטחון הזה? אמרתי לו, הרב שלי קוראים לו הסטייפלר. הוא אמר, אל דאוגו לא יהיה שום שינוי. הוא לא אמר כלום, רק משך בכתביו, וכשאני אומר משך בכתביו, אני מתכוון שהוא משך איתם גם את הגבות ואת העיניים שלו. בקיצור, המבט שלו רימז שלא רק הצלעות שלי נפגעו בתאונה הזו. וממש כך, בתוך המבט המוזר הזה שהוא נתן בי, מתקרב התובע ואומר לו באלה המילים, תגיד לי, אולי נגיע להסכמה שהפסק המקורי יישאר בלי שינוי? הייתם צריכים לראות את המבט על פני עורך הדין, מתמיהה מעולל בכעס, זה עבר להפתעה מעולה בהלם והתפעלות. הוא הסתכל עליי, לא עליו. תן לי לשאול את הלקוח שלי, אמר עודין קפלנסקי, שדי התגבר די יפה על ההלם. פשוט הוא מתקש לערר על פסק הדין המוטה של בית הדין קמה. הוא היה חייב את המשחק הזה, עורך דין או לא. הוא ניגש אליי, תראה, התובע מציע הסדר שהכל יישאר על כנו. אתה מוכן לשקול שוב את עמדתך? אתה מתכוון ישוער בלי שינוי, אני אומר לו, באותה התאמה של הסטייפלר. זה זכר צדיק וקדוש לברכה. בדיוק כך, שישוער בלי שינוי, עונה לי עורך הדין קפלינסקי. התובע לא הבין מה בדיוק הולך בינינו ונראה נבוך למדי. אם אתה ממליץ, אני אקבל את המלצתך, אמרתי לו. אם כך, אתה יכול ללכת הביתה, אומר עורך הדין קפלנסקי, אנחנו כבר נעשה את ההסדר. כעבור כמה ימים קיבלתי פסק הדין הסופי. העונש נשאר בלי שום שינוי, ממש כמו שאמר מרן הסטייפלר. מאז עברו 39 שנה. והצטברו להיות סיפורים מופלאים כהנה וכהנה, בעיקר עם בנו של מרן הסטייפלר, הלא הוא מרן רב חיים קניבסקי, בדל לחיים טובים וארוכים. אבל את הסיפור הזה אני תמיד מספר לאנשים שיש להם ספק באמונת חכמים, כי אחריו כבר לא היה לי שום ספק שכל מה שיוצא מפי קדוש עליון, העסוק בתורה כל ימיו ולילותיו, צדיק עודר, גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. ערב טוב לך, גיבור הסיפור, שלמה גורי.
ערב טוב.
אז קודם כל, שלמה גורי הוא אדם שאני מכיר, כן, מהעירייה? הנה שואל ה... כן, שואל, אתה יודע מי זה הטכנאי שלנו? הבן של כהן. קוראו לו אורי כהן. כן, מנשה כהן, אתה יודע. זה ש... עובד בכיר בעירייה הזה, הנה ראש ועד העובדים של עיריית בני ברק, שלמה גורי, אני מכיר אותו כבר 25 שנה, מכיר אותו, והוא בא לסיפור. אז קודם כל, בואו ככה, קצת כמה מילים על ה... מה עבר לך, אתה ישבת פה מתרגש.
סיפרת את זה, אני חושב יותר טוב ממני. נקדקת ממש במדויק כל דבר ודבר, ושמע, אותי עכשיו מרגש. אני למטוס של דבר כמעט, ולא סיפרתי את הסיפור הזה. לא יודע למה הסיפור, לא סיפרתי את זה. לקחתי את זה באיזושהי צורה, בצורה שבכל זאת רב גוזר. אתה לא יכול, אני הייתי גם אצל רחב קרנסקי, אחי שיבדל לחיים ארוכים, לפני כמה שנים, קיבל אירוע מוחי קשה מאוד, קשה מאוד.
כן.
ובדיוק היה צריך לחתן את הבן שלו, אחי בצרפת. ובדיוק עולה לאוטו, ונוסעים לשדה התעופה. קיבל התקף באותו רגע. הילדים לא הבינו מה קרה איתו. בבוקר, בשעה 6 בבוקר, מקבל טלפונים, תשמע, אחיך ישראל, מצב קשה מאוד, תלך לסטאפלט, תלך לרב קניבסקי, תלך לזה, תלך. הלכתי לרב קניבסקי, ואני אומר, תשמע, אחי, מצב כך וכך וכך, אני מבקש שתברך אותו. אז הוא אומר לי, תבוא מחר. כשהוא אמר לי, תבוא מחר, קיבלתי שוק חיי.
למה?
פחד, אמרתי, אם הוא אומר, תבוא מחר, הוא אומר שיש איזה משהו שלא לא טוב. אבל קיבלתי את זה. למחרת באתי. באתי אליו, אמרתי לו, הרב, הייתי צריך את הוא אומר, אני יודע. רפואו שלמו.
אוקיי.
וברוך השם יצא מזה. אנשים, הרופאים לא האמינו. הוא היה כמעט בקומה כמה שבועות.
אז קודם כל, אתה ככה בזבזת לנו עוד סיפור ככה לדרך, אבל זה בסדר. אני רוצה לחזור באמת לסיפור המדהים. אני אגיד לך למה הוא מדהים. קודם כל, אני אוהב, הסיפור שלך, אהבתי אותו, וסיפרת לי אותו פעם במסדרות העירייה, ואמרתי לך, ולא יודע למה נזכרתי בזה בסיפור הזה, ואולי בגלל באמת נזכרתי בשלה הקדוש, ברחיים קניבסקי, בברכות שלו, אבל קודם כל, העולם הזה, זה עולם מפני עצמו, כל העולם הזה של... לנהוג על מפלצת כזאת, על מוביל טנקים, זה משהו שאני בדמיון שלי כסופר, אני חושב שהצלחתי קצת להנגיש לאנשים מה זה הדבר הזה. לנהוג על מפלצת זה, 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 זה כוח, זה תחושת כוח אדירה, הדבר הזה.
אתה צודק, אנחנו היינו מכל הצבא, נקרא זה לצורך העניין, היינו בסך הכל 10 חבר'ה צעירים בשירות הצבאי, שהיינו מובילי טנקים. לא היה. היה מובילים, אני יודע, זחלמים ודברים כאלה, אבל אנחנו כמובילי טנקים, היינו בסך הכל, אם אני לא טועה, מקסימום 10 איש.
וואו.
10 שעבדנו, כאילו עבדנו תמיד עם אזרחים עובדי צהל. ו...
עכשיו, באמת, קודם כל, על הכביש אתה לא מלך, אתה קיסר. כאילו, אין פה מישהו שבכלל יש לו דיבור איתך בכלל. אתה למעלה, אתה יושב.
אתה יושב בטוח. אתה יודע שאף אחד לא יפגע בך, וגם אם חלילה וחס יפגע בך, אתה
תפגע.
כן. תראה, אני הייתי, אני סתם אכנסת עכשיו למלחמת יום כיפור, במקרה. ישבתי בבית הכנסת, בערב כיפור, הייתי חודש אחרי הנישואין שלי, חודש. התחתנתי בספטמבר, באוקטובר היה מלחמה. ישבתי בבית הכנסת, והמפקד קורא לי, אומר לי, תשמע, אני מבקש לך, אתה עכשיו, יש 6 מובילי טנקים, אני מבקש שאתה נוסע עכשיו לרפידים, לסיני, אתה המפקד של הצוות. 6 מובילים. אתה לא מעניין אותך אף אחד, אתה רוכח אותה, זה היה תותחים, אני זוכר, אתה רוכח אותם לרפידים, שם אותם, חוזר חזרה. אמרתי, אוקיי. ישבנו, אני זוכר, התפללתי עוד ככה, עד שישימו לי את הזחלמים, את התותחים, ישימו לי על המוביל. כשהם היו כולם, אמרתי, חבר'ה, יוצאים בדרך, כולם אחריי. באמת, נסענו שערה, הגענו לרפידים, לא נדמה לי בשעה 6 בבוקר הגענו לרפידים. הורדתי את הזה, בא לאיזה קצין בדרגת רב סרן, אומר לי, חייל, אתם נשארים פה איתי, יש מלחמה, איזה מלחמה, אני לא נשאר פה, יש לי הוראה לחזור, אתה לא מפקד שלי. אומר לי, מה? סליחה, אני המפקד היום פה, אמרתי, סליחה, אתה לא מפקד שלי, נקודה שלא, אמרתי לחבר שלי, תשים חזרה. לקחתי את כולם, אמרתי, אתם אחריי. ובלסרנו, נסענו. אמרתי, לא תאמין, ועכשיו אני בחור צעיר, כולה בן 19. 20 אני זוכר. הגעתי לכיוון אופקים, תפרח, כל המקומות האלה. אני רואה צבא, מפקד פיקוד דרום, נוסע, אנשים עושים לי שלום. לא הבנתי, אמרתי, מה זה? עכשיו, אני חייל צעיר, לא מבין מי נגיד מפה. טוב, אני נוסע, מגיע לבסיס, וקריסטינה, אני רואה מלא חיילים, מלא זה. פתאום אני יורד מהאוטו, אומרים, הרב גורן אמר, מותר לאכול. יום כיפור, אמרתי, מה, איך אפשר לאכול ביום כיפור? אסור. זה מלחמה עכשיו. מותר לאכול. ואני, מרוב שהרגשתי שאני לא מסוגל לאכול ביום כיפור, אז הלכתי באמת, הייתי קצת, זה, שתיתי מרק, מה אני, זה. ומשם, אחרי שעתיים, אמרו לי, אתה נוסע עכשיו לכיוון
פעם לדרום.
סיני, עוד פעם.
וואו.
יש שם מלחמה.
להוביל טנקים.
כן, הכל להוביל טנקים. יצאנו שערה, ואני לא אשכח. ישבתי בבוקר, אני זוכר, ישבתי לאיזה דיונה שם, שישבנו לאכול משהו, פתאום אומרים לנו, חבר'ה, הקומנדו המצרי נמצאים פה, וואו. יורים עלינו. עכשיו אני התחלתי לחשוב, אני עכשיו נשוי חדש. איפה אשתי, תגיד, מה תגיד? עכשיו, מה? לא תמיד, הכנסתי את הראש שלי באדמה, וקראתי קריאת שמע, ואמרתי, השם יעזור, מה יהיה, יהיה? המזל שלי, הטנק הראשון שהובלנו, הוא עם המקלע ירה עליהם על הקומנדו, והרג חיסל אותם. המפקד אמרנו, חבר'ה, אתם חוזרים חזרה. חזרנו
חזרה. אבל הורדתם את הטנקים כאילו?
ברור. הורדנו את הטנקים, אתה לא. הורדנו את הטנקים, וחזרנו חזרה. משם זה עוד, נספר לך את כל מלחמת יום כיפור, מה שהיה לי, זה לא...
אז תשמע, קודם כל בוא נשמיע ככה שיר, ניתן ככה לנשום עם הסיפורים מדהים, בוא, לא התכוונתי. אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר. זה, איך אומרים, אתה יודע, באותה ירידה ביריחו, ואני נסעתי לא מזמן שם, זה באמת גם היום מדובר בירידה, זה לים המלח בעצם. זה ירידה, אני רוצה לדבר איתך קצת על החוסר שליטה הזה, על סתם על בלימה. סתם זה שווה להבין שבאמת אלה ברכב, לא משנה, תשים איזה שבא לך. אלה ברכב, אלה בסוסים, אלא אם כן יש לך משהו על מוביל טנקים.
אני אומר שאני כל...
איזה? קדימה, גילה, כי ביוב, נוסעים, נוסעים, או בולמים, בולמים. שלמה גורי, אנחנו לא נפרדים ממך. שלמה גורי הוא גיבור הסיפור שסיפרתי כאן. אנחנו נשמע את נושאים נושאים של גילה קיבאיוב ונמשיך.
מתגלגלים, קמים, נופלים, תוהים, בואים ושואלים, איכן מכל העברים, דרכנו בחיים נושאים. נושאים נושאים לא מגיעים, שבועים במעגל קסמים, איכן החוף של הגלים, שבליבנו נשברים. כנראה שלא נדע עד שלא ניגע, ובאש עצמה עד שלא ניפול, לא נקום לתחייה. כנראה שלא נדע עד שלא ניגע, באש עצמה עד שלא ניפול, לא נקום לתחייה. הלילותינו נמשכות אל הדרכים הידועות, אל המבוך הן מובילות, ואחרינו שיירות על קו רכי. שלא נדע עד שלא ניגע, ובאש עצמה עד שלא ניגע.
שלא ניפול, לא נקום מתחייה.
אנחנו נלך לפרסומות ומיד אחר כך נמשיך.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
חום אימים בחוץ, אלקטרה מנצח.
מזגן אלקטרה, עוצמתי יותר, חסכוני יותר, שקט יותר. אלקטרה מנצח. שימו לב, חל איסור הדלקת אש בשטחים פתוחים. אנו נמצאים בימי שרב קיצוני, וכל אש קטנה עלולה להציץ שריפה גדולה. נציב הכבאות וההצלה לישראל הוציא צו האוסר הדלקת אש ביערות, בשמורות טבע ובשטחים פתוחים. יחד נשמור על החיים והטבע. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. עצמאים, הפעימה השנייה של המענק יוצאת לדרך, חלק מתוכנית הסיוע למשק בסך 80 מיליארד שקלים. הפעם תוכלו לקבל מענק עד 10,500 שקלים. תקרת הזכאות הועלתה להכנסה חייבת של מיליון שקלים בשנה, וכוללת שכירים בעלי שליטה. שימו לב, מענק זה מיועד גם לזכאי הפעימה הראשונה וגם למבקשים חדשים. ייכנסו לאתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה ותקבלו את המענק בקליק. משרד האוצר, רשות המיסים ומשרד ראש הממשלה.
אתה נוסע עם ילדים, יש לך רישיון? בעיות משמעת, חוסר ביטחון, בעיות בלימודים, עוצרים אתכם יותר מדי שוטרים בחיים? ארגון אתגרים בחינוך מביא עליכם את הקורס המוקלט רישיון לחנך, מאת הרב אברהם ברזילאי. הכשרה הורית מרתקת, מהמסד ועד התפחות. חייגו כעת והנפיקו לעצמכם רישיון לחנך, 077-405-2003. הקורס מוכר גם ללימודי תעודה. אתגרים בחינוך, עם העיניים לאתגר הבא.
כולנו מתגעגעים לחופים ומקווים לחזור אליהם ממש בקרוב, אבל בינתיים חשוב לדעת, בשל המאבק בקורונה ובהתאם להנחיות האוסרות התקהלות, עונת הרחצה טרם נפתחה ואין שירותי הצלה בחופים.
עד פתיחת העונה כל החופים מצפון ועד דרום סגורים, והכניסה לים אסורה ומסוכנת.
זכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין בחוף מציל. מגיש משרד הפנים.
ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל. מזגני תדירן, טורנדו, אלקו, קולר ואלקטרה בהנחות ענקיות, וגם 5 שנות אחריות על ההתקנה. ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה. ועכשיו במבצעים חמים במקום, להזמנות 03-574-6601. מצפון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
לקוחות קניון רב שפע, שימו לב, חזרנו, ואתם מרוויחים בגדול.
התגעגעתם? גם אנחנו. כל המותגים השווים והמבצעים הכי משתלמים מחכים לכם עכשיו בקניון רב שפע. הקניון פתוח בהתאם להנחיות וכללי משרד הבריאות. רב שפע, הקניות הכי טובות.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 32-39.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
טוב, אנחנו חוזרים אחרי הסיפור המיוחד שהיה לנו. אני קורא לזה אל התהום וחזרה. ובחזרה, אתם תוכלו לשמוע אותו ב-079-222-2215, וכמובן באתר רדיו כל חי. שלמה גורי, גיבור הסיפור, אתה יודע, אנחנו ישבנו פה בפרסומות, ואז אני שומע עוד כמה דברים. תקשיבו, סיפרנו הרי שהוא היה מוביל טנקים, והוא נוסע בכביש יריחו, המורד הזה המפחיד, ומאבד הבלמים, המסעית 100 טון, 29 טון ועוד 70 טון של טנק מזובד, עפים יחד עם, איתו ועם הנהג הטנק, לתוך התהום של 100 מטר. אז הוא מספר לי שכשהוא הולך לשם, אז אתם תוכלו לראות. במקום יש, מה יש?
יש את הזהל. יש לכל טנק, יש זהל.
לא, בואו, כן.
אז חלק מהזהל עוד נמצא במקום. אני כל פעם שאני עובר משם, אני עוצר, מברך ברכה, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. יורד למקום לראות את הזהל.
לא, יומן, הזהל. אז אם אתם בדרך הזה תראו זהל, שם זה נמצא.
לא, אבל זה בתהום של 100 מטר כמעט.
אוקיי, אני רוצה לשלוח שם צלם. זה לא, זה מאוד ככה נותן, אני אוהב דברים שנותנים מה שנקרא רקע לסיפור. 39 שנה והזחל עוד שם. ובאמת אני רוצה לדבר איתך, אז קודם כל, תראה, כמובן בצד הכאב הגדול על הבחור שנהרג, איך אומרים, באמת שלא באשמתך, מה באמת התברר? מה התברר? למה זה קרה? זאת אומרת, הבלמים, זה היה טנק רוסי, זה היה בעצם מסעית רוסית, אתה אומר.
לא, זה מסעית, אז בזמנו, של ליילנד, או לא זוכר את זה, איזה, מה הפירמה שלה, אבל הטנק היה מזובד ב-15 טון תחמושת, ששמעתי לאחרי זה מזה, שסגרו את הכביש ליומיים, של להוציא את התחמושת משם, פחדו שזה לא יתפוצץ.
15 טון תחמושת. זה לא יאמן. סקאק חצי טון.
כן, איך יצא, אני עד היום, אני אומר לך שאני כמעט...
מספיק היה מתפוצץ משהו, אתה לא היה לשם לך כלום.
אני אומר לך שאני כמעט שנתיים, תמיד הייתי לפעמים נוגע בעצמי לראות האם זה נכון, אני או לא אני. אני כאילו לא אמדתי שמישהו יצא חי משם.
הנפילה, יאו, אני חייב לכתום בסיפור, להסיף את זה, כן.
אני לא אמנתי.
עכשיו, יש עוד משהו שאתה מספר, שבעצם הקומנדקר הזה היה רופא.
היה רופא שהוא, הם באו, מה שאני הבנתי, שהם באו מהמוצבים של הבקעה, והנהג אמר לרופא, אמר לו, תשמע, ראיתי איזה מטוס נופל שם. אבל תגיד, מה, אתה השתקת בשעה כזאת מטוסים? זה היה בשביבות 5-5 ומשהו באחר הצהריים. יום שישי בערב שבת.
רגע, באיזה תאריך בערך זה היה?
נדמי לי זה היה. ב-11 לספטמבר.
אוקיי, כן. עוד 4 חודשים בערך. כן, נו. היה 40 שנה
בערך. ואז הרופא הגיע, הם ירדו למטה. היה גם קשה לרדת למטה. בכל זאת זה כל מיני סלעים שם. הרופא הגיע למקום, אבל תשמע, זה אפשר להציל עוד. אני מבקש שתזמינו מהר, לא יודע אם זה מסוק הזמינו, או שהזמינו אמבולנס.
אפילו לא יודע, לא היית בכלל בהכרה.
בכלל לא הייתי, אני התעוררתי רק בבית חולים, לא ידעתי מי נגד מי שם.
וואו.
זה היה משהו מדהים, ואני פתאום ראיתי את אמא שלי זכרונה לברכה, ואת אשתי, כאילו בערב שבת, ולא הבנתי מה קרה. מה הם עושים שם? לקח לי זמן עד שהבנתי איפה אני נמצא. בכלל לא ידעתי שהגעתי לפה, איך הגעתי לפה. אחר כך התחלתי אחר כך לשחזר בדיוק מה היה. אבל זה היה אירוע קשה, קשה מאוד.
מדהים, מדהים. קשה מאוד. תשמע, שלמה גורי, אני רוצה להגיד לך, אני מערך פה מדי פעם אנשים שיש להם סיפורים. הסיפור שלך הוא לא רק סיפור מיפה ומיוחד ומפעים, גם על אמנות חכמים, אבל גם על נס גדול שקרה לך. ואני, קודם כל, אתה אדם מעניין גם. אתה, הסיפור שלך האישי מעניין, והתפקיד שעשית במלחמה, מלחמת יום כיפור, שנכנסנו, נראה לי שיהיה לנו עוד כמה סיפורים ממך. אני גם מכיר אותך באופן אישי, כראש הוועד המיתולוגי של עיריית בני ברק, שבאמת שנים דואג לעובדים. אז באמת אני רוצה להיפרד ממך בצער רב, כאילו זה, אנחנו ממשיכים את התוכנית, אנחנו לא ניקח אותך, לקחנו אותך לשעה, אני הבנתי אפילו מישיבה מסוימת, אני מודה לך שהגעת לכאן בשם כל ה... ואני רוצה ככה להקדיש שיר, באמת שנקרא ברע ובטוב, שיר שאני מאוד אוהב של ארז יחיאל, שאומר שתאריך אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא תמיד.
אני אומר שאני הלימוד, הלקח שלי, שכשיש לך אמונת חכמים, אין לך מה לדאוג בחיים. אין לך מה לדאוג.
אין מה לדבר. זה
שאתה לקח מאמין, חשוב. כשאתה מאמין, קודם כל תאמין בבורא עולם, אבל כשאתה הולך לשאול רב, זה כמו להבדיל אלפי הבדלות. אתה הולך לרופא, אם הוא נותן לך אנטיביוטיקה או משהו, אתה תקח את זה, נכון? אותו דבר, אתה הולך לרב, הוא אומר לך, אין לך מה לדאוג, אז אין לך מה לדאוג.
אל תדאג. שלמה גורי, תודה רבה לך. אני אשים פה את הטלפון, כבר אתם יכולים להתקשר לשעה הבאה לשאלות או לרשמים, 03-593-93, 03-593-93. תודה רבה, אנחנו, לא הזכרתי שם התוכנה, את אורי כהן, הבן של מנשה מהעירייה, אתה מכיר אותו, נכון? אם אתם תקשרו לעירייה, אתם תשמעו את אבא שלו. את המפיק שלנו, שלמה פולק, וכמובן לאורח המקסים, שלמה גורי.
בעינינו ראינו פלאי עולם, מהלל שמך בפי כולם, נודע על הכל בימים ובלילות, אנא הקשב אלוהי הבריות, בכל הזמנים ובכל הדרכים, שמור נעלינו בורא עולמים.